ערב טוב, ערב טוב. אנחנו היום בעזרת השם נעסוק בנושא של ביטחון התשובה. בשבוע שעבר, ממש ככה בדקות האחרונות של השיעור, התחלנו ממש בקצרה לעסוק בנושא הזה. ראינו שני משפטים, משפט אחד מאיגרת התשובה, שם הרב קוק אומר שצריך להסביר את הנושא של ביטחון התשובה, ועם כל זה להבין את זה שזה לא סותר את הנושא של זה לא מפר יראה, כמו שהוא קורא לזה. וגם בפרק זין, כשעסקנו בנושא של ערעור תשובה, גם שם ראינו פסקה, בתוך הפסקה ראינו גם את העניין הזה, שהוא מדבר על ההקשר הזה, היחס בין ביטחון התשובה לבין זה שזה לא סותר את הרצון להמשיך ולתקן ולפעול וכו'. לכל פנים, התחלנו לפגוש את המושג הזה של ביטחון התשובה. ואנחנו היום ננסה להבין את הדבר הזה קצת יותר לשורש וקצת יותר לעומק ואת המקור שלו. והפסקה הראשונה שלנו היום הולכת ממש כמעט לקראת סוף הספר, פרק ט"ז פסקה ב', וזה אם תרצו היתרון של עיסוק ככה בנושא שאתה יכול ככה ללקט מכל הספר את הדברים ולערוך אותם בצורה שתוכל להסביר לנו את הדברים. אז בואו נקרא את הפסקה בפנים. בעיקרון זה לא טוב שחלק נמצאים בלי ספרים. לא יודע אם זה שווה, מה? לעשות ריצה, להביא כמה? בחילה אנחנו נתחיל, נקרא את הפסקה, אתה מושלים איתנו. בעיקרון, אם מישהו רוצה להיות מתנדב, שהוא פחות או יותר חושב שהוא יגיע בקביעות, אז שיקח קודם כל שלכל אחד יש ספר שלו, זה תמיד הכי טוב לכתחילה. אני במקרה, עוד לא לכולם יש ספרים, אז יש בישיבה לפחות 10 ספרים, כדאי להביא אותה. אז אם כן, פרק ד' ז', פסקה ב'. מחשקי ההוויה אלופים הם בפחדי שווא שמאפליהם מתפשטים בנשמות היחיד והציבור בנפש העולם המקושר בתנאי הלחץ וחוקים מעיקים על חופשתו האמיתית. אנחנו תכף ננסה להסביר את הדברים. בעל התשובה מפחד שהבנותיו כבר איבדוהו ושתקוותו כבר אפסה, ואינו יודע שבתוך פחדו כבר כל אורות הצלתו מונחים הם בגניזתם. פחדה הארץ גם כן ולא הוציאה את העץ בשלמותו שיהיה טעמו כטעם פריו. פחדה הלבנה מפני ההתחרות של שני מלכים בחתר אחד. מפחדת היא האנושיות מפני ערכי החופש הבהירים והרוממים. מפחדו כל העולם הזה מפני הופעתו של העולם הבא הנעדר בקודש. אמנם מתוך אוצר הביטחון באה השלווה. המשפט הזה הוא כמובן המשפט שבגללו אנחנו לומדים את הפסקה הזאת. שימו לב. אמנם מתוך אוצר הביטחון באה השלווה, והפחד שר מיסודו, ומגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב, ובקדושת הביטחון ימלאו פגימותיהם של העולמים וכל אשר בהם, בטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. זה מבורך, מזכה הרבים. מה אומר פה, מה אומר הרב פה בפסקה המיוחדת והחשובה והמרכזית שקראנו עכשיו? אומר הרב כך, תראו, מתחילת העולם, ממש מרגע בריאת העולם, אנחנו נתקלים במה המילה שחזרה פה כמה פעמים בפסקה? מה? פחד. המילה פחד, אתם יודעים שהיום בעולם זה ידוע שיש המון המון חרדות לאנשים. זה דבר ידוע. מבחינה פסיכולוגית, הרבה מאוד אנשים מפחדים. לא ברור בדיוק ממה ומאיך וכו', אבל הרבה אנשים מפחדים, לא רק הפחד שהוא מתאר פה של בעל התשובה, שהוא מפחד שהחטאים שלו כל כך גדולים, בכלל יש הרבה חרדות. זה לא סתם שיש הרבה חרדות בעולם, ותכף נראה מה השורש של התיקון לחרדות האלה. אבל מאיפה החרדות האלה התחילו? החרדות האלה התחילו, הוא נותן פה שתי דוגמאות, ועוד אחת שהיא ככה אפשר לומר הכי גדולה והכי מרכזית מכולם. שתי הדוגמאות זה אחד, הארץ פחדה, היא הייתה צריכה לעשות את טעם העץ כטעם הפרי, והיא פחדה ללכת כאילו בכזה גובה, בכזה גודל, שהעץ יהיה כמו הפרי, שאנחנו בהמשך נגיע לפסקה אחרת שמדבר על זה שהאמצעים הם כמו המטרות. פחדה. הלבנה, כידוע, ביקשה למעט את עצמה, אמרה, מה, שני מלאכים, מה, להיות כל כך גדולה? להיות כמו השמש? להיות בכזה אור גדול? לא, 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 לא מתאים לי, אני לא יכול, תן לי משהו... תן לי משהו יותר קטן, משהו שאני אוכל לעמוד בו, לא רוצה כזה דבר גדול. והדבר הכי גדול שהרב אומר, משפט מדהים, כאילו, וגם טיפה לא צריך להבין אותו, העולם הזה מפחד מהעולם הבא. מה זאת אומרת שהעולם הזה, למה העולם הזה מפחד מהעולם הבא?
הוא אוהב את העולם הזה.
מה?
הוא אוהב את העולם הזה.
הוא אוהב את העולם הזה, נכון, ויש לו איזה... יש לו איזה, איזה, איזה חשש, איזה לחץ, שהוא לא יכול לעמוד בסטנדרטים של העולם הבא, כי העולם הבא מציב סטנדרטים של שלמות, של רוחניות, של תיקון, של משהו מאוד גדול, והעולם הזה לא מאמין בעצמו שהוא יכול. עכשיו, מה שאמרת רבי שלמה יהודה, יש גם, זה לא סתם שהעולם הזה לא מאמין שהוא יכול, כי גם יש לו קשיים, כי העולם הזה הוא לא עולם הבא. העולם הזה יש לו את החומר, את כל היצר, את כל העיכובים, את כל המניעות, שבגללם הוא חושב שהוא לא יכול להגיע לבחינה של העולם הבא, זאת אומרת, להגיע למקום רוחני, עם הגשמיות שלו, כן? לא מבקשים מהעולם הזה שהוא לא יהיה העולם הבא. שהוא לא יהיה העולם הזה, סליחה, והוא יהפוך להיות... לא, לא מבקשים ממנו להיות העולם הבא. מבקשים ממנו לחיות את העולם הזה, אבל להאמין שהוא יכול בתוך העולם הזה להגיע לשלמות ולתיקון, שבעצם זה האור של העולם הבא שנכנס לתוך העולם הזה. אבל העולם הזה מפחד מהדבר הזה, והמשפט הראשון שקראתי, אמרתי לכם שאני אסביר אותו תכף, הפחד מהחופש, כן, המשפט הראשון שם הרב אמר, מחשקי ההוויה אלופים בפחדי שווא. ממה הם מפחדים? הם מפחדים, כן, מנשמות היחיד והציבור בנפש העולם המקושר בתנאי הלחץ וחוקים מעיקים על חופשתו האמיתית. העולם הזה הוא בתוך חוקים, הוא מוגבל, הוא לא, העולם הבא הוא עולם רוחני, הוא עולם לא מוגבל. קל להיות פה רוחני ולהיות באמת בעולם של חירות אמיתית, שזה העולם של התשובה. אבל בעולם הזה אתה נמצא בתוך חוקים, מעיקים, יש לך את החומריות, אתה חייב לישון, אתה חייב לאכול, אתה חייב לחיות חיי משפחה, אתה חייב להיות בתוך החומר הזה, זה מאוד מעיק עליך, וכיוון שזה מאוד מעיק עליך, זה מפחיד אותך שאתה לא יכול להגיע למקום אחר. אתה לא יכול להגיע למקום יותר גבוה. וזה משפיע על האדם שנמצא בתהליך של תשובה, שהוא קורא לו בעל תשובה. בעל תשובה זה לא כמו היום. אתם יודעים, היום קוראים לבעל תשובה כאילו יש איזה אחד דתי, ויש אחד שהוא בעל תשובה. יענו, היה חילוני והוא חוזר בתשובה. אז לא, אז לא. באורות התשובה צריך להתרגל למשהו אחר. בעל תשובה זה כולנו. בעל תשובה זה כל אדם שמתמודד עם נפילות וירידות וקשיים בעבודה הרוחנית שלו, וברגעים מסוימים הוא מתמלא פחד וחשש, וממילא גם סוג של ייאוש מזה שהוא לא יכול, שהוא לא, הוא לא יכול, הוא לא מתאים לזה, הוא לא מסוגל באמת לתקן, הוא לא מסוגל בתוך המגבלות של העולם הזה שלו, של החומר שלו, באמת להגיע לעולם רוחני ולחיות אותו בתוך העולם הזה. התשובה, אומר הרב, אני חוזר שוב למשפט האחרון, אמנם מתוך אוצר הביטחון באה השלווה, והפחד שר מיסודו, ובקדושת הביטחון ימלאו פגימותיהם של העולמים וכל אשר בהם. מה זה הפגימות של העולמים? הלבנה פגמה, היא הייתה צריכה להיות גדולה, היא פחדה, היא נשארה קטנה. העץ, הארץ, הייתה צריכה לעשות טעם העץ, היא לא עשתה, היא עשתה עץ ופרי. העולם הזה פחד להיות העולם הבא, הביטחון של התשובה יתקן את כל הפגימות האלה. את כל הפגימות האלה, ובסוף אור הלבנה תהיה כאור החמה. והעץ ייתן, טעם העץ יהיה כטעם הפרי. זה מה שעתיד להיות, לעתיד לו, גמרא בסנהדרין, כן, עתיד אדם לאכול, הארץ סוטי, גלוסאות וכלי מילת, זה יהיה, אנחנו נחזור לזה. העולם הזה והעולם הבא לא יהיה ביניהם כזה הבדל, יהיה מאוד טבעי החיבור ביניהם, בין העולם הזה. כל זה בזכות מה? בזכות ביטחון התשובה. ועכשיו אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד פסקה שהיא תסביר מאיפה הביטחון הזה. כלומר, מה שראינו עכשיו זה קודם כל להבין את המקור של הפחד שיש בעולם לאנשים בכלל ולבעלי תשובה בפרט, ושהוא נוגע, הוא נובע מיסודות העולם, כמו שאמרנו, מהלבנה, מהארץ, מחטאים מאוד קדומים. אז מאיפה ביטחון התשובה הזה מקבל את היציבות הזאת, באמת את הבהירות הזאת, שבאמת, באמת אפשר. הנה, אתה רואה, הלבנה לא הצליחה, זה לא הצליח, העולם הזה. אז מי אמר שנצליח? מי אמר שזה אפשרי? אז לזה אנחנו ברשותכם הולכים עכשיו לפרק ו' פסקה ב', ואם בינתיים יש, עד שמדפדפים, אם יש בינתיים איזה הערה, שאלה על מה שאמרתי עד עכשיו, אז זה המקום.
יש שאלה?
כן.
הרב דיבר על החוקים ועל העול שיש בעולם הזה.
כן.
השאלה מזווית, אנחנו מסתכלים על החוקים, אנחנו יכולים להסתכל עליהם בתור עול, אנחנו יכולים בדיוק להסתכל עליהם בכיוון ההפוך של החוקים האלו שעוזרים לנו לרוב להיות מתוקנים.
ברור, אבל ברור שהכל מסודר בצורה טובה, אבל עדיין החוקים האלה הם מקשים, בוא נגיד ככה. זה לא אומר שהם לא טובים, אבל הם מקשים. למה אמרתי את הדוגמאות קודם? בגלל זה אמרתי את הדוגמאות קודם. אין לכם את ההרגשה הזאת לפעמים שאתה אומר, לא יודע, נגיד אתה, לא יודע, סתם דוגמה, נגיד אתה נופל באיזה משהו של אוכל. ואז יש לך איזה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, תגיד, למה בראת אותי כזה שאני חייב לאכול? זה משגע אותי, בגלל שאני חייב לאכול, אז לפעמים אני לא נזהר, לפעמים אני אוכל דברים לא בריאים, לפעמים אני גם לא עלינו, אולי אוכל, לא, אולי לא דייקתי בקשרות, אולי אכלתי יותר מדי, אולי לא יודע מה, שתיתי יין, לא יודע מה עשיתי, הכל זה בגלל שקדוש ברוך הוא, אתה בראת אותי ככה שאני לא יכול בלי לאכול, כמה שעות אני לא אוכל, הבטן מתחילה לקרקר, אני בקושי יכול לחיות. או לישון, פתאום אתה מרביץ איזה שינה, פתאום אתה מתעורר באיזה שעה, אתה מתוסכל, אתה אומר, מה, לא קמתי לתפילה, הפסדתי את השיעור בבוקר, הפסדתי את זה, הקדוש ברוך הוא, למה עשית אותי שאני חייב כך לישון וכל כך קשה לי לקום? כלומר, זה חוקים כאלה שהם מגבילים והם מקשים, והם יוצרים לפעמים את התחושה שאי אפשר באמת בתוך החוקים המקבילים האלה באמת להיות אדם רוחני. זה הכוונה שהעולם הזה מפחד מהעולם הבא. זה ברור שזה טוב, אבל עכשיו אנחנו נראה את זה. אנחנו נראה למה זה טוב ומאיפה זה בא. פרק ו' פסקה ב', פסקה קצרה, ככה, לא ארוכה מדי, ותכף תראו למה אני חושב שהיא מאוד 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 קשורה למה שאנחנו מדברים עכשיו. אומר הרב ככה, התשובה היא תמיד שרויה בלב. אפילו בעת החטא עצמו, התשובה גנוזה היא בנשמה, והיא שולחת את קוויה, תזכרו את המילה הזאת קוויה, כי אני תכף יחזור לזה, שהם מתגלים אחר כך בעת שבה הנוחם הקורא לתשובה. בעומק ההוויה של החיים המציאותיים מונחת התשובה, מפני שהיא קדמה לעולם. וטרם שבא החטא, כבר מוכנת התשובה ממנו. על כן, שימו לב למשפט הבא, אתם מבינים למה בחרתי בפסקה הזאת, על כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. וסוף הכל לשוב לתיקון. וקל וחומר שישראל מובטחים ועומדים לעשות תשובה, להתקרב אל הרצון המקורי שלהם, להגשים בחיים את טבע נשמתם. למרות כל קירות הברזל, העוצרים החוצצים בעד התגלותו של טבע איתן זה. אז אני רוצה, ברשותכם, לנסות להבין למה אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. כלומר, שימו לב שבניגוד לחשש, לפחד, לכל התהליך שראינו קודם, שבעצם כמעט אמר לנו, וואלה, אולי אין סיכוי, אולי אי אפשר, אולי... פה בא ואומר, אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. למה? אז אני רוצה פה, ברשותכם, להיכנס ממש בקצרה לנושא מאוד מאוד עמוק בקבלה, והוא נקרא הקו והצמצום. מה זה הקו והצמצום? אז במשפט אחד, לפני שנבראו כל העולמות, האין סוף, דהיינו הבורא התברך, מה שאפשר לדבר עליו כמובן, היה האור אין סוף הזה היה מלא, לא היה שום מציאות חוץ ממנו, הוא היה הכל. אבל כיוון שהוא רצה לברוא עולם, ואי אפשר לברוא עולם אם הכל זה אלוקות, כי האלוקות בעצם היא מאפילה על כל העולם, והיא כל הזמן מאירה את כל העולם באור האלוקי שלה, אז הקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו, ויצר מקום שנקרא חלל פנוי, ככה אומר האריזל, החלל הפנוי הזה זה מקום שברגע נתון אחד אין בו אלוקות בכלל. אין בו אלוקות בכלל, הוא חלל שפנוי מאלוקות. וזה כדי שלבריאה יהיה מקום בפני עצמה. אחרת לא יהיה לה קיום בפני עצמה ולא יהיה לה בחירה חופשית. אפרופו, למה צריך את כל המגבלות האלה, את כל החוקים, את כל החומר, את כל השינה והאכילה ושאר הדברים האלה, כדי שיהיה בחירה חופשית, שיהיה פה את ההתמודדות הרוחנית לבוא ולקחת את הצד החומרי ולהכניס אותו לתוך הצד הרוחני. אז יש חלל פנוי, אבל כיוון שהחלל הפנוי בלי אלוקות הוא לא יכול להתקיים יותר מאותה צורך העניין כביכול, אותה שברירית שנייה שהוא פנוי מאלוקות, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא מיד? הוא מחזיר את האלוקות לתוך החלל הפנוי הזה דרך דבר שנקרא קו. הקו זה כעין צינור דק מאוד, תדמיינו כמו בחוטי חשמל שאתם עושים, מעבירים איזה קו חשמל, אז נכון, עושים איזה מין צינור כזה דק כזה, היום עושים את זה מפלסטיק, ממתכת, לא משנה, ובתוכו מעבירים את החוט חשמל הדק הזה שהוא לא יהיה חשוף וגלוי. אז בתוך צינור דק כזה נכנס אור אלוקי מאוד מאוד קטן ומצומצם, אבל אור אלוקי שמגיע מהאינסוף, דהיינו מהאלוקות שמסובבת את כל החלל הפנוי הזה, וזה נכנס לתוך העולם הזה, כן, זה עדיין לא עולם הזה, זה עדיין הרבה לפני, אבל זה מקום כבר שהוא פנוי מאלוקות, ואז נכנס את האלוקות חזרה פנימה, ומתחילה לברוא פה את כל העולמות, לא ניכנס עכשיו לכל הסדר יצירת העולמות האלה, אבל זה נקרא קו. עכשיו שימו לב, אמרתי לכם תזכרו את המשפט הזה, אמר הרב קוק ככה, כבר בעת החטא התשובה נמצאת לפני. למה? כי התשובה קדמה לעולם. ואז מה היה המשפט שהוא אמר? היא שולחת את קוויה שהם מתגלים אחר כך, ברגע שהאדם מתעורר לתשובה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבשורש העולם שלנו הזה, שזה החלל הפנוי, החלל הפנוי הוא מקביל לעולם הזה. שאמרנו קודם, העולם הזה מפחד מהעולם הבא, כלומר העולם הזה מפחד שהוא לא יכול להתקן, הוא מפחד משלמות כזאת גדולה ואומר, אני לא יכול להגיע אליה, אני לא יכול להיות להגיע לשלמות של העולם הבא מתוך המציאות החומרית שלי פה בעולם הזה. אבל אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל תדאג, אני החזרתי לך אלוקות מהעולם הבא שהיא נמצאת אצלך פה בפנים בתוך העולם הזה, זה קיים פה אצלך. זה קיים אצלכם משורש הבריאה. ככה נוצר העולם מראשיתו. הגיע אור אלוקי ומילא פה את החלל הפנוי הזה באלוקות, לא מלא 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 מלא, כי אם זה היה מלא 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 מלא, אז עוד פעם לא היה העולם הזה ולא הייתה בחירה חופשית, כי הכל היה אור אלוקי יותר מדי גדול. אם זה יהיה יותר מדי גדול, אז מה יקרה לעולם הזה? הוא יהפוך להיות עולם הבא, ואז לא עשינו כלום. הרי כל התכלית היא שיהיה עולם הזה. אז אם האור האלוקי יהיה גדול מדי, אז לא יהיה עולם הזה. אז כמובן, לכן זה לא שאלה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, למה נבראת אותי מראש כמו, לא נתקיד, כמו מלאך או משהו, אבל שרק היצר הטוב תמיד ינצח, ותמיד אני ארצה רק את הדברים הטובים, ואני לא ייפול אף פעם, ואני... היה יותר טוב ככה, לא? הרי זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה שנהיה קרובים אליך ולעשה את רצונך, אז תברא אותנו כזה. אבל אם יברא אותנו כזה, אז אין תכלית לכל העולם הזה. לכל העולם הזה זה שיהיה חלל פנוי מאלוקות, כדי שהוא ישאף לאלוקות, כדי שהוא ירצה את האלוקות, לא שהוא כבר ישר, האלוקות תהיה אצלו. אבל מצד שני, האלוקות כן נמצאת אצלו באופן מאוד מאוד ברור ועמוק, לא רק בחלל הפנוי כולו הכללי, אלא בסוף זה נכנס לתוך כל אדם ואדם, לתוך האומה הישראלית בוודאי, וגם בעיקרון יש איזה שורש ממנה גם אצל כל אדם בעולם, כמובן אצל הגויים זה אחרת מאשר אצל עם ישראל, אבל בוודאי בעם ישראל, כמו שהוא אומר פה, שהם מובטחים לעשות תשובה, וכל אחד ואחד מישראל הוא למעשה בקטן, הוא בדיוק אותו הדבר. הוא בא לעולם הזה, אתם יודעים, המלאך מלמד אותו את כל התורה, ככה המלאך כזה, זה הקו הזה ששולח בו ככה את התורה, אבל אחר כך הוא כזה נעלם, והוא יוצא, הוא בא לעולם הזה, חלל פנוי, ככה, בלי שום דבר, ארום מבטן אמו, בלי שום, בלי, לא, אני תמיד אומר, אתם יודעים שלפעמים זה מתסכל אותך, אתה רואה איזה רב גדול, אתה אומר, מה, איך הוא הגיע? תראה איך הוא שולט, הוא יודע, שולט, שולט, דפי גמרא, אתר, פסוקים, תמיד אני אומר לכולם, תקשיבו, הרב עבדיה יוסף, לא הייתי בלידה שלו, אבל סיפרו לי שהוא נולד כמו כל אחד. הוא נולד ככה, בלי בגדים, בלי תורה, בלי כלום, שרק ככה הוא נולד. וגם רבים וטובים אחרים, אלא מה הם עשו? פשוט עבדו. הם עבדו, הם התאמצו והם הגיעו. אז גם אתה יכול לא להיות הרב עבדיה יוסף, להיות מה שאתה. כל אחד צריך להיות מה שהוא. אבל זה בדיוק העניין. לכן, אומר הרב, אני מבין שיש פחד בעולם הזה, זה לא סתם שיש פחד בעולם הזה, וגם הלבנה פחדה, וגם הארץ פחדה, וכל העולם הזה פוחד, וכמו שאמרתי בהתחלת השיעור, יש הרבה חרדות בעולם הזה כתוצאה מזה. יש איזה מין כל הזמן איזה חשש, כאילו, האם אנחנו יכולים, האם כל הזמן אדם שואל את עצמו, האם אני מסוגל, האם אני יכול, האם... זה מפחיד אותי, וזה מפחיד אותי, וזה... אבל באמת, אם אתה יכול להקשיב, לאותו קול אלוקי שבעצם נמצא בכל העולם ונמצא כבר בשורש העולם, גם בזמן של החטא שחס וחלילה מישהו מאיתנו עשה, באותו רגע של החטא התשובה כבר קיימת בפנים. זה לא שעכשיו צריך להמציא משהו חדש, כן, כאילו אדם עשה עבירה, עכשיו אומר, וואי, מאיפה אני אמצא את הכוחות עכשיו לחזור בתשובה? מאיפה עכשיו אני אמצא את האור האלוקי שהוא נעלם ממני, הוא לא פה, אני צריך עכשיו לחפש אותו, אני צריך... אתה לא צריך לחפש אותו, הוא קיים, הוא אצלך. גם ברגע של החטא הוא היה, רק ברגע של החטא הוא לא, הוא לא אמר לך עכשיו, תשמע, אתה לא יכול לעשות את העבירה הזאת, כי שוב, צריך שתהיה בחירה. אז הוא נמצא שם בפנים, והוא תמיד איכשהו יש לו את, כן, את הפעמים, את היסורי מצפון האלה, כן יעשה, לא יעשה, את ההתלבטות, את הזה, ולפעמים היצא הרם נצח, אבל זה לא משנה, כל הזמן בפנים הטוב הזה נמצא שם, האלוקות הזאת נמצאת שם, ולכן זה נותן ביטחון מלא, מלא לגמרי, איך הוא אמר פה, על כן, כן, אחרי שהוא הסביר את ה... היא שולחת את קוויה, בעומק ההוויה של החיים מונחת התשובה, כי היא קדמה לעולם, וטרם שבא החטא כבר מוכנת התשובה ממנו, עוד לא היה חטא, עוד לא היה כלום, רק היה חלל פנוי, הגיעה האלוקות והיא עכשיו בורת את העולם, היא עכשיו נותנת לכל העולם כוח, ואז אתה יודע שהאלוקות הזאת נמצאת פה מהשורש, מהרקע, ועל כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה, בסוף הכל לשוב לתיקון, וקו החומר שישראל מובטחים להתקרב אל הרצון המקורי שלהם להגשים בחיים את טבע נשמתם למרות כל קירות הברזל החוצצים. זוכרים, דיברנו שבוע שעבר, הרב קוק אמר, התשובה היא קלה שבקלות, היא גם קשה שבקשות, כי אני רואה בעיניי, אמר הרב קוק, אני רואה בעיניי איך ההבנות חוצצים, איך זה קשה, איך זה לכאורה מפחיד, איך זה לכאורה מרחיק, אבל זה רק לכאורה, כי באמת אתה נמצא שם. ולכן, אם אנחנו מחברים, אז הערעור תשובה, כמו שאמרנו, הוא חושף אותך לכל העומק הזה, והוא נותן לך ביטחון מאוד מאוד חזק, ואז למרות הפחד שיש לך לפעמים לאותו בעל תשובה, כמו שראינו בפרק דז פסקה ב', שבעל התשובה כבר אומר, אולי באתי את זה, אולי אני כבר לא יכול, ואז הוא צריך שוב לבוא ולהיזכר, אין דבר כזה, אני יכול, אני נמצא, זה לא רק אני, כל העולם יכול, כל העולם נמצא, אני כל הזמן מחובר, אני כל הזמן שייך לשורש הטוב הזה, לשורש של התיקון הזה, והעולם הזה לא צריך לפחד מהעולם הבא, הוא יכול להגיע לעולם הבא. יש לנו כל שבוע, יש לנו תזכורת. מתי? שבת קודש כמובן, מעין עולם הבא, מגיע שבת, פתאום אתה קצת מוריד טיפה את הרגל מהגז, מכל הדברים הזה, ואז אתה נזכר מי אתה באמת, באופן, בצד הרוחני שלך, אנחנו נגיע פה בהמשך, נדבר על כוחה של השבת, בנושא הזה של התשובה, נראה את זה בהמשך. עד כאן, קודם כל, לפני שעוברים לעוד פסקה אחרונה להיום, משהו ככה לעכל את הדברים. הערות, שאלות, תוספות. אם אין, אז זה בסדר גמור, אני רק ככה. סליחה? איך? פרק ו' פסקה ב', לתת לה ככה איזה, לתת לה איזה תמצית. תמצית היא, האור האלוקי נמצא בעולם בעוצמה גדולה משורש העולם, ולכן התשובה היא בטוחה. התשובה קדמה לעולם, ולא רק קדמה לעולם שלנו, לעולם הזה, היא קדמה לכל העולמות. כי היא ממש שולחת את קווי, האור אינסוף, האור האלוקי, נכנס לעולם משורשו, מהרגע הראשון שלו. והוא ברא גם את החסרונות שלו, וממילא הוא זה שיכול להשלים את החסרונות האלה. ולכן התשובה זה הדבר הכי בטוח בעולם, ולכן אין ממה לפחד שלא נוכל לתקן. למרות כל הפחדים שהיו עד היום, שהם סימן לזה, שלכאורה יש ממה לפחד. זה לא כזה פשוט להגיד, מה הבעיה, מה אתה מפחד? למה אתה חושב שלא תוכל לתקן? תשמע, אתה בחברה טובה. גם הלבנה פחדה, גם הארץ פחדה. בכלל כל העולם הזה פחד שהוא לא יכול להיות העולם הבא ורצה להתקטן כאילו במקום שלו ולהגיד, שמע, עזוב אותי, בוא, תן לי לחיות את החיים שלי. אבל מצד שני, הוא מפחד ממה? ממשהו גדול, כי הוא יודע שיש משהו גדול. כשאדם יודע שיש משהו גדול, מצד שני הוא, הוא, הוא פוחד שהוא לא יכול להגיע אליו, זה יוצר את, ה, את המתח הזה. והביטחון של התשובה הוא יוצר את הוודאות כתוצאה משורשו של האור האלוקי שהוא מונח ביסוד העולם. אנחנו נסיים ב... היום אנחנו ממש הולכים ככה מהסוף להתחלה, מפרק ט"ז לפרק ו', ועכשיו לחצי השני של פרק ג'. פרק ג' זה פרק מאוד מעניין, מאוד אפשר לומר, אפשר לקרוא לזה יוצא דופן. קודם כל זה פרק בלי פסקאות, זה פרק שכולו פסקה אחת ארוכה, וחוץ מזה זה פרק של, הייתי אומר, מין תיאור של הרגשה, של שתי הרגשות שיכול אדם להתקל בהם בחיים שלו. הרגשה אחת שעכשיו אנחנו לא נטפל בה, אני רק אגיד את, את הכותרת שלה, שאדם מודע ממש לאיזה חטא מסוים או חטאים מסוימים שהוא עשה, והוא ממש יודע מול מה הוא מתמודד, ומנסה לתקן את הדברים האלה, והוא מתאר איך הוא לאט לאט מצליח, וזה זה אדם א'. אבל יש אדם ב' שאותו אנחנו נקרא עכשיו, כי הוא קשור קצת יותר לנושא שדיברנו עליו היום. אז תראו בבקשה בפרק ג' בפסקה שמתחילה, וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית כללית, אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוקה מאוד, שהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו, אין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינם הולכות בדרך הישרה והרצויה הראויה למלות חיים הגונים לנפש תאורה. השכלתו היא גסה, כלומר הוא לא מצליח להבין דברים ככה טוב בצורה בהירה. רגשותיו מעורבבים בכדרות וצימאון שמעורר לו גאול רוחני, מתבייש הוא מעצמו, יודע הוא כי אין אלוה בקרבו, וזאת היא לא הצרה היותר גדולה, החטא היותר היום, מתמרמר הוא על עצמו, אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו, שאין לו תוכן מיוחד, רק הוא כולו כמו נתון בסד. מתאר הרגשה מאוד מעניינת של אדם שלא יודע להגדיר איזה חטא מסוים שהוא עשה, ככה מאוד ברור כזה, הוא יודע, וואו, כאילו, נפלתי בזה וזה. מצד שני, הוא בבעסה אחת גדולה, מאוד גדולה. אין לו, לא מרגיש, הוא רחוק מהשם. זהו, זה במשפט אחד, הוא רחוק מהשם, זה בא לידי ביטוי בהמון המון תחומים. והוא נורא נורא מבואס מההרגשה הזאת, מהמציאות הזאת. אומר הרב, מתוך מרירות נפשית, זו באה התשובה כרטייה של רופא אמן, אין כמו איזה תחבושת, הרגשת התשובה ועומק ידיעתה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע ובכל חדרי הטובה, בכל חדרי התורה, האמונה והמסורת, בכל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו. שימו לב, ביטחון עוז ברפואה, בתחייה הכוללת, שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה, מעביר עליו רוח חן ותחנונים. כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. מרגישו, ובכל יום ויום שעובר עליו, בהסכמת תשובה עילאה וכללית זו, הרגשתו נעשית יותר בטוחה, יותר מחוברת, יותר מוארה באור השכל, ויותר מתבארת על פי יסודי תורה, והנה הוא הולך ונוהר, פני הזעם חלפו, אור הצום בא וזורח, הוא מתמלא עוז, עיניו מתמלאות אש קודש, לבבו נטבל בנחלי אדנים, קדושה חופפת עליו, אהבה מלאה את רוחו, נפשו צמאה להשם, וכמו חלב הדסן תסבע מצימונה זה גופו, רוח הקודש מקשקשת לפניו, והוא מוסר, שנמחו כל הפשעיו, הידועים ושאינם ידועים, שהוא נברא מחדש בריאה חדשה, שכל העולם כולו וכל העולמים התחדשו עמו, והכל אומר שירה, חדוות השם מלא כל, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. מתאר פה הרב תהליך מאוד מעניין, שאני חושב ש... אני מעריך ש... אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, או אנשים אחרים שאנחנו מכירים, אולי נתקלו פעם, אולי אפילו היום, ואולי יתקלו פעם בעתיד, בהרגשה הזאת, שאתה לא יודע לשים את האצבע על משהו מיוחד. ובכל זאת אתה לא, אתה מרגיש לא, מרגיש לא טוב. ואתה נמצא מתוך מרירות מאוד גדולה. ואז מתאר הרב, שאדם הזה, אפילו לא מתואר פה שקרה לו איזה מין וואו, כאילו אתם יודעים, אתם מכירים את הסיפורים של הבעלי תשובה האלה, שוואה, תקשיב אחי, אתה לא מבין, קרה לי איזה אירוע, משהו מתורה וזה, ואז בבת אחת, לא מתואר פה דבר כזה. למה לא מתואר פה דבר כזה? כי באמת, הביטחון בתשובה, הוא באמת קיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, כל הזמן, 24/7, 365 ימים, זה לא משהו שצריך להמציא אותו מחדש, אלא שיש תקופות בחיים שזה איכשהו המציאות קצת מתחילה, המציאות של העולם הזה מצליחה להסתיר את זה מאיתנו, את הקרבת השם הזאת. אפילו אומר, אין פה משהו מיוחד מצד אחד, מצד שני, כנראה יש אוסף של דברים שהם תוצאה של מה שאמרנו קודם, בכל זאת כל מיני דברים, כל מיני דברים במידות, כל מיני דברים קצת בעניינים החומריים, התאוות, אז זה אפילו לא דברים גדולים. יכול להיות דברים קטנים, עוד דבר קטן, עוד דבר קטן, אבל בסך הכל התמונה הכללית היא שהוא מרגיש רחוק מהשם, הוא לא מרגיש את השמחה הזאת, את הקרבה הזאת, את ה... ואז, לא יודע, פתאום, עוד פעם, לא כתוצאה מאיזה אירוע מטורף, שמתם לב, הוא לא מתאר, הוא פתאום אומר, מתוך מרירות הנפשית הזאת, באה התשובה כרתיעה של רופא אמן, זאת אומרת, הוא, איזשהו רגע, אדם פתאום על עצמו, רגע, ומה, אבל למה אני כזה... מה אני כזה מתבייס וכזה רחוק? אבל הרי אני, השם איתי, אני, הוא בפנים, כמו שראינו, נמצא בשורש העולם. התשובה קדמה לעולם. אני, זה נמצא בתוכי, אני לא באמת רחוק מהשם. זה סתם דמיון היה לי. זה סתם אני חשבתי והרגשתי, זה לא נכון מה שהרגשתי, כי באמת השם איתי. ועצם המודעות, תשימו לב שלא קרה פה איזה משהו מסוים, הוא לא עשה פה איזו תשובה מטורפת, פתאום איזה יום אחד, זרק את כל הזה, אתם מכירים את הסיפורים האלה, יום אחד באתי, זרקתי הכל, לא, זה מתואר על אדם רגיל, שחי רגיל, ופתאום זה מתחיל להשתנות, פתאום האווירה הפנימית שלו מתחילה להשתנות, פתאום הוא מרגיש קצת יותר טוב, פתאום הוא מרגיש טיפה ככה, יש פה תיאור מאוד יפה, כן, מה שאמרתי לכם, זו פסקה יותר תיאורית כזאת אפילו מאשר... כאילו שמגדירה איזה משהו מסוים, אבל אני חושב שזה בדיוק מה שתפס אותי, זה כמובן הביטחון, כן? הרגשת התשובה ועומק ידיעתה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, כן? סמיכותה, הכוונה היא מלשון לסמוך. אתה יכול לסמוך על זה באופן מלא שזה נמצא בפנים, בסתר הטבע, בכל החדרים, זה נמצא. ביטחון עוז ברפואה, הביטחון ברפואה, בתחייה הכוללת. כל ההרגשות האלה שהאדם הזה הרגיש, היו איזשהו דמיון שהוא תוצאה של הפחד שיש לעולם הזה מהעולם הבא, שעד כדי כך לפעמים הוא מרגיש שהוא כבר לא יכול, שהוא כבר רחוק, שהוא, אין לו את זה, הוא לא באמת שייך לזה. אבל זה לא האמת. וכיוון שזה לא האמת, וכיוון שהתשובה באמת נמצאת בפנים, כי האלוקות נמצאת בפנים, כי היא כל הזמן שולחת את קוויה, זה לא שרק אז בבריאת העולם האין סוף שלח את האור שלו לתוך החלל. כל הזמן האינסוף שולח את האור שלו לתוך הגוף שלנו, שהוא החלל הפנוי שלנו, כל אחד הפרטי, וכל הזמן יש בתוכנו, הנשמה שלנו, כל הזמן מקבלת הערות מהאור אינסוף שמקיף אותה. אתם יודעים שלכל אחד מאיתנו יש אור פנימי ואור מקיף. מכירים את זה? יש אור מקיף. יש צדיקים גדולים ש... שהיה לבנה של רבי חנן פורט, לא, אין לי זמן עכשיו לדבר עליו, אולי בשבת תשובה, זה היום זיכרון שלו, אולי ננצל את זה כדי לדבר עליו, אז ראו אנשים, לא אחד ולא שניים, ראו הילה מסביב, ממש בלוויה שלו, ראו הילה ככה מסביבו, יש צדיקים גדולים שרואים את זה, רואים את זה, זה נמצא מטבע בכל אחד מאיתנו, יש לו אור מקיף, האור המקיף הזה, זה אותו אור אלוקי שכל הזמן שולח פנימה ניצוצות כאלה פנימה לתוך הגוף שלנו, לתוך הנשמה, לרוח, לנפש, ובסוף זה מגיע גם לגוף. וכשזה מתחיל להגיע לגוף, אז פתאום האדם הזה פתאום נרגע, אומר, סתם הרגשתי רחוק, באמת אני קרוב. עכשיו, לאט לאט, ברור שיש לו פה ושם דברים לתקן, לאט לאט הוא גם מתקן אותם, אבל הוא קיבל את הביטחון, כלומר, הוא נפגש עם נקודת הביטחון הזאת, ברגע שהוא נפגש איתה, זהו, עכשיו, הוא כבר ברגע אחד, הוא כבר מתחיל להשתנות כל האווירה שלו, הוא כבר לא מרגיש את המרירות הזאת ואת הריחוק הזה, הוא מרגיש אחרת. בפועל יש פה תהליך עוד שהוא צריך לעבור, וזה בסדר, לא הכל קורה ברגע אחד, אבל המפגש עם ביטחון התשובה, זה משנה את ה, את ה, את ה, את ה, את, את כל ההרגשה, וממילא את כל ה, את כל החיים, את כל העשייה, וממילא לאט לאט גם ממש ממש מתקרב להשם בפועל על ידי דברים שהוא פשוט, אולי גם עד היום היה עושה אותם, אבל עד היום הוא עשה אותם ולא חשב שהם משפיעים משהו והם פועלים משהו והם באמת, אבל עכשיו הוא עושה אותם והוא יודע שהם תוצאה של משהו גדול, ולכן הוא עושה אותם בשמחה, בביטחון, וכל ההרגשה שלו משתנה, וזה הכל תוצאה של ביטחון התשובה בעזרת השם. יישר כוח, ברוכים לכם, בעזרת השם, שנזכה.